רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. אנחנו כמו בלשים סודיים במשימה, אנחנו עם חייגו 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כי גדולה, יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום, 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית 150 שנות ציונות בהגשת מוטי ליטבק.
אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. היא מדינת ישראל.
שם הפרק היום, התנועה הציונית ובנימין זאב הרצל. ושוב, אחר צהריים טובים, חברות וחברים. ולמצטרפים החדשים שלא מכירים אותי, אספר מעט על עצמי. מוטי ליטבק, גרוש תל אביבי בן 78, אב לאפרת, יאיר ועומרי, וסב לשבעה נכדים, שהאחרון בהם, רני, נולד רק לפני שבועיים. מזל טוב. למדתי כלכלה באוניברסיטה העברית ומנהל עסקים באוניברסיטת תל אביב. לאורך כל חיי התנדבתי תמיד, בתחילה לצנחנים. בחודש הבא חבריי ואני חוגגים 60 שנה לגיוס. לאחר השחרור ממילואים בגיל 50 התנדבתי 10 שנים למשטרה. וגולת הכותרת שלי הייתה 12 שנים ניהול של עמותה של יוצאי שורדי העיירה של אמא שלי באוקראינה, עמותת בית טל, שאת קורותיה וסיפורה המופלא אספר במסגרת הפרקים על מלחמת העולם השנייה והשואה. בתחילת מלחמת חרבות ברזל רציתי להתנדב למילואים. פניתי לצהל, אמנם רב סרן, אך חתייר, וסרבו לקבל אותי. ואז חשבתי וחשבתי כיצד לתרום, ועלתה לי המחשבה מעניינת בראש. אני הרי אוהב מאוד את ההיסטוריה של עם ישראל ומדינת ישראל, ואני הרי אוהב גם מאוד שירה. אז יזמתי פרויקט הנקרא 150 שנות ציונות ובניית הארץ במלל ובצליל. פרויקט ייחודי של העשרה ונוסטלגיה. וזו תרומתי הצנועה לחבריי, מכריי ולכל עם ישראל. בפרק הנוכחי אספר סיפורים ונשמע שירים על התפתחות התנועה הציונית ובנימין זאב הרצל. נפתח בשירה של רבקה מיכאלי, בנימין זאב הרצל, שחיבר ינקלה רוטבליט והלחין יאיר רוזנבלום. תשטוף את האפר מן העיניים, בנימין זאב. תשטוף את האפר מן העיניים, שים יד על הלב ותגיד לי, ככה ראית, ככה חזית, ככה רצית. נשמע.
תשטוף את האפר מן העיניים, בנימין זאב. תשטוף את האפר מן העיניים. שים יד על הלב ותגיד לי, ככה ראית? ככה חזית? ככה רצית? אני לוקח שטר של מאה, מביט על התמונה, אני מביט היטב עליך, חוזר המדינה. יהודי יקר כזה, עם זקן עד החזה, יהודי כל כך רזה, מאיפה יש לו כוח להיות חוזה? תביט אל הישר אל העיניים, בימין זה תביט אל הישר אל העיניים כמו אבא אוהב, ותגיד לי, כמה רצית? כמה בכית? כמה שתית? אני לוקח שטר של מאה, מביט על התמונה, אני מביט היטב עליך, חוזה המדינה. יהודי יקר כזה, עם זקן עד החזה, יהודי כל כך רזה, מאיפה הוא לוקח כוח למסע הזה? תשתיתי כוסית אחת לחיים, בימים זה תשתיתי כוסית אחת לחיים, תפתח את הלב ותסביר לי, איך לא נפלת? לא התבלבלת? איך לא קשלת? אני לוקח שטר של מאה, מביט על התמונה, אני מביט היטב עליך, חוזר המדינה. יהודי יקר כזה, עם זקן נדח הזה, יהודי כל כך רזה, איפה יש לו כוח להיות חוזה? בנימין זאב, לגנב העברי הראשון, כבר ניקו את השליש, ובלילה מלכה עברייה משוטטת בכביש, ושוטר עברי ראשון מבריח לכלב חשיש. רק דרך אגב, כדי שתדע, ואם תרצה, אין זו אגדה. תשטוף את האפר מן העיניים, בנימין זאב. תשטוף את האפר מן העיניים, שים יד על הלב ותגיד לי, ככה ראית? ככה חזית? ככה רצית? אני לוקח שטר של מאה, מביט על התמונה, אני מביט היטב עליך, חוזר המדינה. יהודי יקר כזה, עם זקן עד החזה, יהודי כל כך רזה, איפה יש לו כוח להיות חוזה? מאיפה יש לו כוח להיות חוזה? מאיפה יש לו כוח להיות חוזה?
במשך אלפי שנות הגלות שפך עם ישראל את תחינתו לפני אלוהים שישיב את עמו לירושלים. דרשנים בבתי כנסת שילבו בתפילותיהם את המילים ובא לציון גואל, לשנה הבאה בירושלים ועוד ועוד. כבר מתחילת המאה ה-19 גילו אישים שונים באירופה ובעיקר באנגליה את העדתם לרעיון היהודי הלאומי וליישוב היהודים בארץ ישראל. אולם עלה על כולם הפילנטרופ הגדול סר משה מונטיפיורי, אשר ביקר לראשונה בארץ ישראל ב-1827, ואחרי כן עוד שש פעמים הוא פעל ללא לאות למען הטבת מצבם הסוציאלי והכלכלי של יהודי ארץ ישראל, כולל תרומות רבות שתרם למטרה זאת. נשמע את שירו של יהורם גאון על השר משה מונטיפיורי.
La 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 כשהיה השר מונטיפיורי בן 80, אז באו לביתו המלאכים הלבנים, עמדו על מיטתו וכך אמרו אליו, הקדוש ברוך הוא רוצה אותך אליו. וכך ענה השר מונטיפיורי בדיוק, סלחו לי רבותיי, אך באמת אני עסוק, יש הרבה צרות לאחינו בעולם, הנה פוגרום ברוסיה, איך לא אבוא אצלם, כי מי אם לא אני יעזור פה לכולם. והוא עלה למרכבה ודיו לסוסים אמר, ופה מתן בסתר ושם נדבר, פה צביטה בלחי או ליטוף של אהבה, ולכל היהודים שמחה וגאווה, וכל הכבוד לשר,
וכל הכבוד לשר.
וכשהיה השר מונטיפיורי בן 90, אמרו לו תעלה משם למעלה מבקשים, שאל אותם השר תגידו איך אוכל, איך עלילת הדם בדמשק מבוטל. הלא צריך ללכת לפחה הנפסה, להגיד לו תתבייש, איך מרשים דבר כזה, ואם צריך לשים לו ביד איזה בקשיש מן המתנה גדולה, אך שאיש בה לא ירגיש, אז מי אם לא אני לטורקי את זה יגיש. והוא עלה למרכבה ודיו לסוסים אמר, ופה מתן בסתר שם הנדלה, פה צביטה בלפי או ליטוף של אהבה, ולכל היהודים שמחה וגאווה, וכל הכבוד לשר, וכל הכבוד לשר. וכשהיה השר מונטיפיורי בן 100, אמר מספיק לי די, הנשמה שלי שבעה, הלכו מיליונים לירות פרנקים בשליק, אבל ליהודים זה אף פעם לא מספיק. אמרו לו כבודו רק יבוא ויסתכל, צריך לבנות עוד חדר לקבר של רחל, להגביע את הכותל המערבי, לנבש העננים יהודים יש להביא, ומי אם לא אתה יא מורי הלבבי. והוא עלה למרכבה לסוסים אמר, ופה מתן בסתר שם הנדבר, פה צביטה בלחי או ליטוף של אהבה, וכל היהודים שמחה וגאווה, וכל הכבוד לשר, וכל הכבוד לשר. וכשהיה השר בן 100 ועוד שנה, נשקוהו מלאכים בנשיקה האחרונה, וכך את העיניים עצמו בבוקשו, רק אבן ירושלמית מתחת לראשו. עטוף תלית של משי ונח בתוך ארון, גמר השר משה את מסעו האחרון. אך יש עוד אנשים המוכנים להישבע, שלפעמים בלילה כשחושך בסביבה ראו את מונטיפיורי על יד המרכבה. והוא עלה למרכבה ודיו לסוסים ואמר, הוא פה מדם בסתר ושמה לדבר, צביקה מלכי או ליטוט של אהבה, ולכל היהודים שמחה וגאווה. כל הכבוד לשר, כל הכבוד לשר, ולכל היהודים שמחה וגאווה. כל הכבוד לשר, כל הכבוד
כבר בוועדת המעצמות ב-1840 המליץ שר החוץ הבריטי להביא תוכנית של השבת היהודים לארץ אבותיהם, והורה לקונסול הבריטי בירושלים להעניק ליהודי ארץ ישראל חסות רשמית. אפשר לראות בצעד זה שלב ראשון לאותה התפתחות ארוכה של התעניינות בציונות שהביאה בשנת 1917 למתן הצהרת בלפור. המדינה היהודי במאה ה-19, בנימין דיזרעאלי, שכיהן פעמיים כראש ממשלת בריטניה, הציע לנתק את ארץ ישראל מהממלכה הטורקית ששלטה בארץ ולמסור אותה ליהודים. גם בשאר ארצות אירופה ובאמריקה היו פניות בנושא, ובין השאר הוצע לנשיא ארצות הברית דאז בנימין אריסון לכנס ועדה בינלאומית שתדון דיון יסודי במצב היהודים ובתביעות שיש להם על ארץ ישראל כעל ארץ מולדתם הישנה. התנועה הציונית שנקראה כך על שם השאיפה לציון לירושלים, קמה כתנועה לאומית יהודית בשליש האחרון של המאה ה-19, בעיקר במרכז ובמזרח אירופה. נשמע את השיר משאת נפש על ידי חנן יובל. Thank you. כתב את השיר מרדכי צבי מנה ללחן עממי מזרח אירופי. שרה את השיר חבורת השואם. השיר מבטא געגועים עזים לארץ ישראל ומשקף את רגשות ההתעוררות והכיסופים של דור חובבי ציון לארץ ישראל לנוכח גלי הפרעות ברוסיה. הנסיבות שהצמיחו את התנועה הלאומית היהודית היו בעיקר בעקבות הזעזוע מהפרעות אשר זכו לכינוי סופות בנגב או פרעות בנגב בשנים 1881-1882 נגד יהודי אוקראינה לאחר רצח הצאר אלכסנדר השני. בערים קייב ואודסה רמזו באופן ברור שהיהודים הם אלה שרצחו את הצאר. המשבר היה גם תוצאה של משבר כלכלי עמוק, והתעמולה האנטישמית שהלכה וגברה ושהאשימה את היהודים במשבר. נשמע את השיר שחקי שחקי, או אל... את השיר שחקי שחקי, או אני מאמין, שירו של המשורר שאול צ'רניחובסקי, שכתב אותו באודסה בשנת 1892, ביותו רק בן 17. הוא ביקר בבית משפחת שלונסקי, וטוביה, אביו של אברהם שלונסקי, הלחין את השיר על פי שיר רוסי על נער אדון. השיר מבטא אמונה באדם וביכולתו להשיג גדולות ללא תלות בדת. השיר היה להמנון רשמי של תנועות הנוער. שר אריק לוי, ונראה אותו על המרקע.
שחקי שחקי על החלומות, זו אני החולם שח. שחקי כי בא אדם אמין, כי עוד אני מאמין בך. שחקי כי בא אדם אמין, כי עוד אני מאמין בך. כי עוד נפשי דרור שואפת, לא מחרתי על עגל פז. כי עוד אמין גם באדם, גם ברוחו רוח אז. כי עוד אמין גם באדם, גם ברוחו רוח אז. Hoya shlich kav lehevel yerom menu bomot yal lo bara avia hamut oved dror la nefesh pat la dal lo bara avia hamut oved dror la nefesh pat la dal Amina gam be'atid Af im yirchak ze hayom Ach bo yavo yisku shalom Az uveracha le'om il'om Ach bo yavo yisku shalom Az uveracha le'om ישוב יפרח אז גם עמי ובארץ יקום דור ברזל כבר לב יוסר מנו עין בעין יראה אור ברזל כבר לב יוסר מנו עין בעין יראה אור יחיה יאהב יפעל יעס דור בארץ אומנם חי לא בעתיד בשמיים חיי רוח לא אין די לא בעתיד בשמיים חיי רוח לא
תן לי דיבור. אין, בהשפעת התנועות הלאומיות ששתפו את כלל אירופה ולאחר הפרעות ברוסיה, הייתה התעוררות בין המשכילים היהודים כמו פינסקר ואחרים, שהפרעות גרמו להם להתפכח מחלום האמנציפציה, שוויון הזכויות וההשתלבות בחברה המקומית ולהכיר בצורך בתנועה לאומית יהודית. עשרות רבות אם לא מאות אגודות עם השם ציון קמו בעיקר במזרח אירופה. חיבת ציון, פועלי ציון, שיבת ציון, חובבי ציון, אחוות ציון, צעירי ציון ועוד ועוד. הם שמו את הדגש על עלייה והתיישבות יהודית בארץ ישראל והניחו את היסוד לפעילות ציונית מדינית. נשמע את חבורת רננים שרה את השיר שם במקום ארזים, השיר שכמעט והיה להמנון הלאומי לצד התקווה. חיבר יצחק פלד ללחד עממי גרמני, שם במקום ארזים מתייחס לארץ ישראל, כמיהה לחיים של שלווה, ביטחון וגאולה, תחושות שהיו רלוונטיות לקהילות היהודיות שחיו תחת לחץ ופחד. אנחנו שומעים, אנחנו רואים ברקע את חבורת רננים ששרה את השיר. סופר פיירברג למשל כתב את ספרו לאן, המתאר את לבטיו של צעיר יהודי משכיל לאחר הסופות בנגב וגל ההגירה שבא בעקבותיו. גל ההגירה מצא מפלט בעיקר בארצות הברית, בבריטניה ובארגנטינה ומעט מהמאגרים היוו את העלייה הראשונה והשנייה לארץ ישראל. ואז הגיע הרצל. נשמע את השיר על הרצל ותמונתו של הרצל המפורסמת על מרפסת מלונו בבזל.
הרצל וכל האדונים הנכבדים בבזל יסדו את מדינת היהודים. וולפסון ונורדו ואוסישקין התוסס ומוצקין בכל הצירים של הקונגרס.
וולפסון הביא למדינה את הכספים, נורדו נתן את הפרסום והכבוד, אוסישקין נתן את המרד של הדור וביאליק נתן את דל הציפור. רק הרצל הלך שם דבר וכואב, כי הרצל נתן למדינה את הלב.
וסישקי נתן את המרד של הדור וביאליק נתן את דל הציפור. רק הרצל הלך שם דבר וכואב, כי הרצל נתן למדינה את הלב.
מזכיר אל השר, מן המיניסטר אל הגרף, האמין כתינוק בכל מה שהוא בדע,
ואמר אם תרצו אשתם זו אגדה.
נסע לסיני, לגליל וליהודה, בדק את הקרקע ואת כלי העבודה, חצה את הים ועל פרד ודהר בקווה ישראל ופגש את הקיסר. ואז לפני וילהם מוחש פתאום כאב, כי שוב היה צריך לפתוח את הלב.
חצה את הים ועל פרד ודהר בקווה ישראל ופגש את הקיסר. ואז לפני וילהם מוחש פתאום כאב, כי שוב היה צריך לפתוח את הלב.
בנימין זאב הרצל נולד ב-1860 בבודפסט למשפחה יהודית עמידה. הוא חונך חינוך יהודי בסיסי ברוח תנועת ההשכלה. התקדם בלימודיו וקיבל תואר דוקטור למשפטים. בהמשך היה למנהיג אידיאולוגיית הציונות וחונה חוזה המדינה. בתקופת האוניברסיטה לא התעניין ביהדות ואף להג לכמה מחבריו היהודים על התרפסותם בפני הלא יהודים. הוא הצליח כעיתונאי וככותב מחזות לתיאטרונים. ב-1891 היה כתב בפריז של עיתון וינאי חשוב, ובמסגרת עבודתו נחשף לאנטישמיות ההולכת ומתגברת בצרפת. יותר ויותר העיקה עליו השאלה היהודית, והוא חיפש דרכים להתמודד איתה. בשלב מסוים הוא אף שקל לפעול למען אמרת דת המונית של היהודים בני הדור הצעיר. אחד מהרה התייאש מהרעיון הזה. ב-1894 נכח במשפטו של אלפרד דרייפוס, קצין יהודי בצבא צרפת, שהוא אשם על לא עוול בכפו, והזדעזע מהמון הפריזאי שקרא מוות ליהודים. אווירת אנטישמיות זאת השפיעה עליו מאוד מאוד, והוא החל להבין שהשאלה היהודית מחייבת פתרון לאומי ופוליטי. הוא סבר שרק על ידי הקמת מדינה יהודית לעם היהודי תיפטר בעיית היהודים ותיעלם האנטישמיות. נשמע את השיר ציונות ללא מרכאות, כתב כתב דן אלמגור, הולחן על ידי שלמה ארצי ומבוצע על ידי חנן יובל. בחדרו הקטן במלון הישן ישב גבר צעיר, שחור שיער וזקן, ישב וכתב רעיון מטורף, מדינת היהודים קום תקום, הוא ידע לחלום ולעל איב.
ולכן הוא כינס את עמו לקונגרס ודיבר עליהם ציונות. הוא אמר להם
אני תסלחו לי ציוני זה אולי לא הגיוני אבל זה מה שאני הוא אמר להם אני תסלחו לי ציוני זה אולי לא הגיוני אבל זה מה שאני
והם באו כולם לאותו הקונגרס והקשיבו לאיש הנלהב התוסס האומר די לחלום כי הגיע היום לעשות מעשים של ממש
כך נולדה לה לפת התנועה חדשה שדיברה ועשתה ציונות בלי בושה והעם הנדהם התבונן בנרגש וזקף את ראשו מחדש הוא אמר פתאום אני תסלחו לי ציוני זה אולי לא הגיוני אבל זה מה שאני הוא אמר פתאום אני תסלחו לי ציוני זה אולי לא הגיוני אבל זה מה שאני
חלפו השנים ואותה התנועה לא שקטה ולא נחה אפילו שעה וכל מה שעשתה כבר נחקק ונרשם בדברי תולדותיו של העם והיום כששמים מסביבה מרחאות מבטה העיקש שוב עונה לבאות היא אומרת לעם החלום עוד לא תם יש ויש פה עוד מה לעשות
ולכן לכן אני גם היום עוד ציוני זה אולי לא הגיוני אבל זה מה שאני ולכן לכן אני גם היום עוד ציוני זה אולי לא הגיוני אבל זה מה שאני ולכן לכן אני גם היום עוד ציוני זה אולי לא הגיוני אבל זה מה שאני ולכן לכן אני גם היום עוד ציוני זה אולי לא הגיוני אבל זה מה שאני
ולכן לכן אני גם היום עוד ציוני זה אולי לא הגיוני אבל זה מה שאני
את חזונו הציוני הוא הציג בחיבורו מדינת היהודים, אלט נוילנד. הספר עורר ויכוח סוער. מצד אחד, החזית המשכילה דחתה את, תוכניתו בשל טעמים אידיאולוגיים ומעשים, ולעומתם, המוני היהודים אימצו את רעיונותיו וראו בו משה רבנו מודרני. הוא ניהל פגישות ומגעים דיפלומטיים להפצת תוכניותיו לקבלת זיכיון מהשלטון האוטומני ליישוב יהודים בארץ ישראל. הוא גם פנה לברון הירש ולברון אדמונד דה רוטשילד שהתמכו בתוכניותיו והתרמו כספים למימושן. בשנת 1897 כינס הרצל את הקונגרס הציוני הראשון בבאזל שבשוויץ. שם הוקמה ההסתדרות הציונית העולמית והרצל נבחר לנשיאה. מטרתה של התנועה הציונית בעת התווסדה הוגדרה כהחלטת אותו קונגרס שנודעה כתוכנית באזל והייתה שיבת העם לציון אל מולדתו ולהקים בה מדינה יהודית חופשית ועצמאית. לפתח את הארץ על ידי יישובה ביהודים עובדי אדמה, בעלי מלאכה ועוסקים במשלח יד, ולפעול בעולם כדי להשיג את הסכמת הממשלות להגיע אל מטרות הציונות. בקונגרס הציוני השישי ב-1903 הביא הרצל הצעה בריטית להקמת התיישבות יהודית במזרח אפריקה, תוכנית אוגנדה. סביב התוכנית התפתח פולמוס עמוק, ובשל התנגדות קשה לרעיון, הוא עמדה כל התנועה הציונית בסכנת פילוג. כדי למנוע את הפילוג, מיהר הרצל להכריז כי הוא העלה את ההצעה כפתרון זמני בלבד. נשמע שיר מכונן, שיר השבועה. את השיר כתב יהודה פלוביץ' ב-1903, והוא תורגם על ידי אברהם לוינסון. השיר מבטא את המחויבות של עם ישראל לאדמתו ולחירותו. השיר שימש כהמנון תנועות ציוניות רבות וסימל את המאבק לחירות, להגנה על הארץ ואת הרצון לשבור את כבלי הגלות. נשבענו בדם הדמעות ודם רצח, אהוב את עמנו לנצח, ללחום בגבורה, נשבענו לשבור את כבליו של עמנו, חומת הגולה לנתץ עד היסוד, ואם גם נמותה אגב חלומנו, אם גם לא נזכה אביו לקיצו, אזי את הדגל נמסור לאחינו, והם שיביאו לעם לארצו. הביצוע הפומבי הראשון והבלתי נשכח של השיר היה בקונגרס הציוני השישי. זה היה קונגרס אוגנדה שהזכרתי קודם, שבו נדונה ההצעה שפלגה את באי הקונגרס. מצד אחד עמדו מצדדי אוגנדה, שהיו הרוב, ומן העבר השני ניצבו ציוני ציון. אולם הקונגרס היה כמרקחה. ההמולה הייתה מלווה בבכי, בצעקות, ואז זינק מיכאל אלפרין, איש העלייה הראשונה, נציג פועלי ציון בווילנה, שהיה להגדה בחייו. אלפרין עלה על השולחן המרכזי ופתח בשירת השבועה. קולו האדיר גבר על הרעש והעמולה, ותוך דקות אחדות הצטרף הקונגרס כולו לשירת השבועה. כל באי הקונגרס עמדו על רגליהם, ומעיני רבים זלגו דמעות. נשמע את השיר.
בקולי הצרוד והעשן לאחר 50 שנות מקטרת, אני רוצה לספר על שיר אחד שחזרתי אליו רק בזמן האחרון, שהיה פולמוס אוגנדה בקונגרס הציוני, והרוב נטה לאוגנדה. מיכאל הלפרין האגדי, שבילה עם בגובה הריות ביפו, עלה על השולחן ושר ביידיש את ההמנון של פועלי ציון, המפלגה שבן גוריון השתייך אליה. והשיר הזה תורגם לעברית. ואני, שאני חי בתוך השירה כל חיי, את השיר הזה לא ידעתי. אבל אני, אשתי מרשה לי לשיר אותו. היא לא מרשה לי לרקוד, אבל השיר היא מרשה לי, כן. אז אני אשיר לכם את שיר השבועה בתרגום עברי.
אנחנו שומעים את חיים גורי מספר את הסיפור על השיר ושר את השיר.
אוגנדה עזב את אוגנדה וחזר לארץ ישראל בזכות השיר הזה. אוקיי? אני מקווה שקולי לא יבגוד בי. נרים הידינו, נרים ונשבענו, בדגל ציון, באדמת המכורה, בכל הקדוש ויקר לכולנו, בשם גיבורים וחרבם השבורה. נשבענו לפרוק, נשבענו לפרוק את עולו של עמנו, ידיו להתיר אסורות ופצועות, לפרוק עול הרשע מעל צווארנו, חומת הגולה לנתץ עד היסוד. והסיום, ואם גם נמותה אגב חלומנו, אם לא נזכה אביו לקיצו, אזי את הדגל נמסור לאחינו, והם שיביאו העם לארצו. תודה.
הרצל טבע את המשפט האיקוני, אם תרצו, אין זו אגדה. מורשתו של הרצל באה לידי ביטוי בעצם היכולת לחלום, חלום שהרצל עצמו תיעד בפתח ספרו מדינת היהודים, חלום ששינה לנצח את גורלו של עמנו, ושבזכותו אנו נמצאים כאן היום. נשמע סרטון הומוריסטי על סבא טוביה, מספר על סיפורו של הרצל במסגרת התוכנית הקמת המדינה.
אדון נכבד מאוד, מתכבד אני להזמינך בזאת לקונגרס הציוני. יהודים טובים מקצווי גולה נתאסף יחדיו לאספה הגדולה. זה יהיה אדיר,
זה יהיה כביר, הרצל הוא ההצגה הכי טובה בעיר. המצב כומר,
ליהודים נורא, גורלה מאוד אכזר.
זה מאוד מדאיג ומאוד מפחיד, ומבלי מנהיג אין בכלל עתיד.
יש פתרון אחד, קל להבין.
לחוזה המדינה היו התעוזה, העקשנות, החוצפה והאומץ לחלום בגדול. אבל בשביל הרצל, כפי שהוכיחה ההיסטוריה, חלומות ואגדות הם החומרים שמהם מייצרים מציאות. הרצל עורר את העם היהודי משנתו. הוא דבק בחלומו, או כפי שחזה, בתוך עשרות שנים בלבד, הקים העם הנרדף מולדת בארצו. חלומו של הרצל היה זה שאיגד יהודים מקהילות ומזרמים שונים ברחבי העולם לכוח לאומי אדיר. לאומה ששרדה את שואת אירופה והקימה את מדינת ישראל. נשמע את השיר "סעו ציונה נס ודגל", שיר שחיבר המשורר העיתונאי היהודי הרוסי נוח רוזנבלום בסוף המאה ה-19 בעקבות הקונגרס הציוני הראשון. בשיר מבוטא היעד העיקרי שהציב הקונגרס הציוני, והוא איחוד העם היהודי לתנועה גדולה שחבריה יעלו בהמוניהם לארץ ישראל. דגל הדיו שנראה ברקע הוא פיסת בד לבנה שנצבעה בדיו, והדגל הונף בעשירי לשלישי 49 עם כיבוש משטרת ומרשרש לימים אילת על ידי חטיבת הנגב במלחמת העצמאות. נשמע את השיר. בימינו אלה, מדינת היהודים מצויה במשבר ביטחוני, חברתי וכלכלי עמוק. אך כל עוד נדבק בחלום הביחד, חלום המושתת על הערך הבסיסי כל כך המלווה את עמנו מאות בשנים. ערך הערבות ההדדית אין אתגר שלא נוכל לו. דוקטור תיאודור הרצל נפטר ב-1904 ולא זכה לראות את חזונו מתגשם. לאור בקשתו בצוואתו, הועברו עצמותיו ב-1949 לאחר הקמת המדינה לירושלים ונקברו בהר הרצל הנקרא על שמו. אני מקווה שנהניתם והרחבתם דעת מהפרק של היום. בשבוע הבא אני מתכנן לשדר את הפרק על ההמנון הלאומי, התקווה. למרות כל הצרות והקשיים בארץ הזאת, אנו נמשיך ונמשיך, כי את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק. השיר של להקת חיל האוויר.
שמנגן ומנגן ומנגן בפעם בפעם בוקע מיתר וממשיכים לנגן על מיתר אחד פחות ועוד מיתר אחד פחות ומיתרים פקעו ולא חזרו חלקם חזרו וימשיכו לנגן מפני שאת המנגינה הזו אי אפשר להפסיק מוכרחים להמשיך לנגן
שיהיה לכם המשך יום נעים, סוף שבוע נעים, ובעיקר שנה טובה, שנת בריאות, ואולוואי ויחזרו כבר סוף סוף כל בנינו אחינו הביתה.
וזה מה שעשינו הפעם, ולמרות שפקעו מיתרים, המנגינה הייתה טובה, והיא נשמעת היטב היטב בכל המקומות, ואנו נמשיך להשמיע אותה.
Yeah. התנחזות הנחל בסיני המון דברים יפים ראו עיניי כמו למשל חיילת יחיפה וצמתה מוטלת על כתיפה ובחצר היו החיילים צולים דגים גדולים על גחלים המון דברים
שראי